רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל, האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל, עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים, בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר Give Back, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם מאזינות ומאזינים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו בשידור חי ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו בדף הפייסבוק של רדיו סול או באתר הרדיו שלנו, רדיו סול COIL. 412 יום למלחמה ומחיר התקומה והחירות גבוה מאוד וכבד. 802 חללים, חללי צהל בלחימה בעזה ובלבנון, רק שנהיה ראויים להם. יהי זכרם ברוך. וגם ביום הזה נזכור את 101 החטופות והחטופים ומתפללים למענם. ארצות הברית, לבנון וישראל מגלים אופטימיות לגבי הפסקת אש בלבנון, אבל האם זה אומר שחזרתם של תושבי הצפון לבתיהם תקרה בקרוב? ממש לא בטוח. יש עדיין המון חורים בגבינה הזאת, כשהשליח האמריקאי הוכשטיין עדיין נמצא כאן בישראל. בתוכנית הזאת אנחנו נסכם את כל הכותרות המרכזיות שהיו השבוע, ובליכוד יש לא מעט מי שקוראים לפטר כמעט כל מה שזז. שר ביטחון כבר פיתרו, ראש הבק על הדרך, יועצת משפטית לממשלה, ועוד ועוד ועוד. ואיפה זה ייגמר? אנחנו נשאל את חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, מה עובר על המפלגה הזאת. האם הגיעו ימות המשיח ותוקם חטיבה חרדית לוחמת? בוא נראה אותם רצים על הג'בלאות, אבל הפרשן בני רבינוביץ' ירחיב בסוגיה הזאת הרגישה של גיוס בני הישיבות. והנשיא טראמפ משלים את הרכבת הנבחרת שלו. אני לא רוצה לומר לך שוקי מי תהיה שרת החינוך בממשל החדש, אבל היא אחת המתאבקות המפורסמות של WWE.
שמעתי על זה, שמעתי, זה עכשיו, טוב למערכת החינוך בארצות הברית.
זה חוש ההומור של טראמפ או הגאונות?
האמת שכל מה שהוא עשה עד עכשיו, עם כל הסקרים, זה גאונות.
כן. אתה יודע איך קוראים לנבחרת שלו, של שהוא הרכיב?
זה כמו האולסטאר האמריקאי, זה הדרים טים.
ממש, ממש. ישראל דהן מלוס אנג'לס יספר לנו קצת על הדמויות המרכזיות האלה. אבל בוא נתחיל באיזשהו דיאלוג. הכותרת המרכזית שלך השבוע.
תראה, האמת שהכותרת המרכזית שלי השבוע היא מפחידה אפילו אותי.
כן.
אוקיי? כי פיקוד צפון מתלונן שהגיע הזמן לעשות סדר בלחימה בלבנון, ושבקריה יחליטו מה הצבא עושה. כי ממה שאני מבין, אנחנו נכנסים, כובשים מקום מסוים, מתקדמים, כובשים עוד מקום, חוזרים אחורה ואז יוצאים לפשיטות. ובפיקוד צפון דיברו על הנושא הזה של הפשיטות, כי כל פעם שאנחנו יוצאים ונכנסים, אנחנו מאבדים את המיטב של הבחורים שלנו. ואני חושב שאם דיברת לפני על פיטורים של יועמ"שית, שזה חובה, וראש אמן, ראש אמן,
וראש הבק,
ולא חובה, לא זה ולא זה, אבל חובה, בהחלט חובה, להחליף את הרמטכ"ל בזמן הזה, בתקופה הזאת, כי הביקורות כבר לא מגיעות מימין, למרות שיש קונצנזוס היום בימין ובשמאל, כן להחליף את הרמטכ"ל. אני חושב שהביקורות כבר באות מתוך הצבא ומתוך הפיקוד, וזה הכי מסוכן לצבא, כי אנחנו מאבדים פה חיילים.
וזאת הסיבה שסביב הכתב האישום הזה נגד אלי פלדשטיין יש כל כך הרבה אי אמון במערכת?
תראה, אני חושב שהכתב האישום נגד אלי פלדשטיין לא יחזיק במבחן בית המשפט, כמו שאנחנו רואים שהרבה מכתבי האישום נגד נתניהו באים השופטים ואומרים, רגע פרקליטות, תחשבו טוב טוב, כדאי לכם לחזור אחורה קצת, הלו, בואו נרגע.
ואם יתברר לך שנתניהו היה בסוד העניינים?
אז שיסירו את חסינותו ושהוא ישפט. חד וחלק, אני לא, הרי מה שאתה שואל למעשה,
כן.
זה אומר, אם אתה יודע שראש הממשלה אכן היה בסוד העניינים והוא יורשע בבית משפט בעניין הזה, לא, אז אני לא רוצה ראש ממשלה עבריין, ולא מעניין אותי מאיזה צד הוא.
כן.
אני לא רוצה ראש ממשלה עבריין.
אני אגיד לך מה העמדה שלי. לגבי הנושא הזה של הפיתורים והתיאורים.
רמטכ"ל חובה לדעתי.
אין בעיה. אחרי שתסתיים הלחימה הזאת, אבל אני לא יודע מתי תסתיים, צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית.
מסכים.
וכל מי שהיה בהגה השלטון של הצבא או של השלטון הפוליטי, צריך להניח את המפתחות.
אז אתה מסכים
אתה הראש כרמטכ"ל.
יפה.
אתה השם. אתה הראש כראש ממשלה.
אבל תראה איזה סיטואציה נוצרה פה.
מה?
כשאתה מבקש ועדת חקירה ממלכתית, מי יהיו אותם חברי ועדת החקירה הממלכתית? הם יהיו אותם אנשים שדורשים היום את ראש הממשלה להוריד. זאת אומרת שכבר מראש אתה בתור האזרח הקטן שיושב בבית, אתה אומר רק רגע, הוא דורש להפיל את ראש הממשלה והוא יעמוד בתוך ועדת חקירה ממלכתית. ועדת חקירה לדעתי צריכה לקום מכמה גורמים, מכמה נקודות שהם אובייקטיביים. שהם ישפטו, ואם הם יחליטו באותה ועדת חקירה שהם לא אנשים מוטים, חלק ממשפחות החטופים. הרי שנינו מסכימים שהיה פה פשלה של הצבא, היה פה פשלה של אמן, היה פה פשלה של השבק, היו פה פשלות.
אבל מתי נרפא את הפצעים האלה? האם...
אתה לא תוכל לרפא אותם, אתה יודע מתי תרפא אותם?
כי יש איזו יוזמה בליכוד, ככה אני שומע, שללכת על ועדת חקירה אחרת, לא ממלכתית. זה יפוצץ את כל העסק הזה.
כל
את
עוד.
את כל המרקם החברתי הזה.
כן, אבל זה ייתן לך תשובות. זאת אומרת שאם תבוא ועדת חקירה שהיא לא תלויה, שהיא לא משוחדת, כי הרי למעשה, אם, אתה, אם עכשיו יבוא ליברמן ויגיד, צריך ועדת חקירה ממלכתית, כתוב, בטח, אתה רוצה להפיל את ראש הממשלה. תביא אנשים מהליכוד, תגיד, מה אתה חוקר, אתה מבין?
אי אפשר לנהל ככה שיח ציבורי, שכל מה, שכל מי שמדבר על ועדת חקירה ממלכתית, כבר מאשימים אותו שהוא בא מפוזיציה של להפיל ראש ממשלה מלכתחילה. תראה, אין לי ספק שראש הממשלה ישלם את המחיר בצורה כזאת או אחרת, בוועדה כזאת או אחרת, כי הוא היה ראש הממשלה, וזה קרה במשמרת שלו.
אבל שזה יהיה פייר, הרי תראה מה קרה היום. אם אתה מהחטופים ואתה יוצא להפגין, אתה ישר מזוהה עם קפלן. אבל זה נוצר כי קפלניסטים השתמשו בחטופים כמטרה לנגח את ראש הממשלה. אז תראה כמה המצב נוצר אבסורד. אני רוצה היום להצביע, לעשות מחאה לטובת החטופים, אז אני אהיה מזוהה כקפלניסט. כי הקפלניסטים לקחו את החטופים ושמו אותם לא במטרה העיקרית, ופה הבעיה שלנו. עכשיו עוד פעם, אתה בדעה אחת, אני בדעה אחרת, אבל אנחנו נעלים פה דיאלוג ויוצאים החוצה ושותים קפה. אין סיבה לא לנהל דיאלוג. אנחנו הפסקנו לדעת מתי אנחנו יכולים לדבר אחד עם השני, גם כשאנחנו לא מסכימים.
אני חושב שבעיניי אחת הטרגדיות הגדולות שהחטופים והמחאה בקפלן הפכו להיות מקשה אחת.
וזה הטעות הכי חמורה לדעתי.
זה טעות קשה ביותר, שפגעה מאוד. גם הרי כל הציבור מייחל היום, וכל הסקרים מראים את זה,
חד וחלק,
שהחטופים צריכים להגיע מהר בעסקה מול החמאס.
אתמול לא היום.
אתמול.
אתמול לא היום. אבל... וזה כבר לא קשור לימין ושמאל.
וזה לא קשור לימין
בדיוק,
ושמאל.
בדיוק, אבל אתה אמרת, הקפלניסטים לקחו את זה למקום המחאה, לא נכון. המחאה. כן. אוקיי, נקרא לזה המחאה. היא הייתה מחאה לא נכונה. כן. כי היא איבדה, כאילו אני חושב שאם אתה בא היום ואומר לעם, אני רוצה ביום X לצאת למחאה, אך ורק, לא נגד הממשלה, לא נגד נתניהו, רק למען להחזיר את החטופים, אתה תראה מיליונים ברחוב. מיליונים.
כן.
כי אתה מדבר על נושא ספציפי, אתה מדבר על נושא מדויק, כי ברגע שאתה מערב אותי בפוליטיקה, אני לא רוצה את הפוליטיקה, אז אני יושב בבית.
כן.
וזה הטעות שלנו.
טוב, דיברנו מספיק, לא?
לדעתי כן.
אז מה... מזל שיגאל בשן לא חי בשנה האחרונה, לא, לא מזל, חבל שהוא נפטר, אבל כל כך הרבה כאב.
הרבה אנשים היו רואים את, שרואים את הכאב היום, אתה באמת שואל את עצמך, מתי יבוא היום?
מתי יבוא היום ש...
שבן אדם לבן אדם ידבר, כי היום כל בן אדם מצטייר כאויב שלך, כאחד שלא, לא יודע... אנחנו במקום...
אז אנחנו נכנסים ככה לתוכנית עם השיר שלו, שמיים.
אתה לא רוצה רק להגיד את הכותרת שלך?
הכותרת שלי תחכה להזדמנות אחרת.
אוקיי.
אנחנו דיברנו על הרבה כותרות היום.
כן, יותר מדי כותרות
דיברנו. יותר מדי כותרות.
האמת שיש לי גם לגבי החרדים שדיברת עליהם.
מה אתה רוצה לומר? יאללה.
יש לי הרגשה שזה יקרה.
שזה יקרה.
שזה יקרה. כי הצבא נחוש, ויש קונצנזוס גם בעם... לגייס בצורה מסודרת, וזה כבר, אתה יודע, אני ימין, אוקיי? ואני בעד.
אוקיי.
ואתה בצד השני של המפה אצלנו.
איזה צד שני? אתה כל הזמן מחפש לי צדדים. עזוב, נו, אני...
אבל גם אתה בעד. ושנינו באותו, שנינו בדעות שונות.
אנחנו אנשי מרכז הגיוניים שרוצים את האמת לגבי החברה הישראלית.
אהבתי.
מה את הצדדים, הצד השני, לקחת אותי כבר ל...
אתה רואה? הנה זה טעות. אוקיי, אני מקבל את מה שאתה אומר, אבל אנחנו התרגלנו בשיח לדבר הצד ההוא, הצד הזה. אתה יודע מה? אנחנו שנינו באותו צד.
כן.
הדעה שלך היא כזאת והדעה שלי היא אחרת.
עכשיו הגזמת.
לא באותו צד? בעצם אתה יושב שם, אני יושב פה, ואנחנו באותו צד.
ואתה עיראקי ואני מרוקאי.
ואתה מרוקאי, אוקיי. גם יש דמיון, בוא. גם יש דמיון. גם יש דמיון, יש משהו, בוא.
ויגאל בשן תימני.
לגמרי.
אז תראה את הקיבוץ הגלויות המדהים הזה.
לגמרי.
בוא נלך על שמיים.
השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים בסוף קוראים לנו אחים, מרחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם
סוגרים שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ואני אומר ערב טוב לאורח המרכזי שלנו הערב, אושר שקלים, חבר הכנסת מהליכוד, בן 50, נולד להורים ילידי איראן, בוגר תואר ראשון בכלכלה ותואר שני בתקשורת פוליטית, חבר כנסת מהליכוד מפברואר 2023 ויושב ראש השדולה לקידום עסקים קטנים ובינוניים ויושב ראש השדולה להגנת הצרכן. עד כאן הכל טוב ויפה?
הגנת הצרכן כבר לא.
כבר לא.
כי זה מתנגש עם העסקים, זה קצת בעייתי.
מה קרה, פיתרו אותך בליכוד או ש...
לא, 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 זה יוזמה זה...
לא, כי אתם...
שדולה זה משהו אחר, זה משהו שאתה רוצה לקדם.
אתם בדרייב כזה, בסיעת הליכוד, שאתם כל שני... מביאים רשימת פיתורים של אנשים.
לא, לא, אני אתן לך דוגמה, אני הייתי גם בשדולה של למען הסטודנטים, אבל מכיוון שראיתי שלא... גם בגלל שהכנסתי בתקופה של הרפורמה ולא קידמתי מספיק דברים שקשורים לרפורמה, אז אמרתי, זה לא הוגן שאני אהיה יו"ר השדולה, אבל עדיין לא קידמתי שום דבר. אז ויתרתי על הנושא הזה.
אתה רואה, יש אנשים הגונים בליכוד.
אתה רואה?
אתה רואה? בבקשה, הנה, בבקשה.
יש הרבה.
חבר הכנסת שקלים, קודם כל כמה שאלות מענייני דיומה.
כן.
החלטת בית הדין בהאג.
שערוריה. אבל ידוע מראש, צפוי מראש, אבל עדיין שערוריה, החלטה אנטישמית. אנחנו שוב נחשפים לצביעות של העולם, אחרי שהבאנו סיוע הומניטרי ושאנחנו מנסים ושולחים קרוזים ומנסים עם פינצטה לא לפגוע חלילה בבלתי מעורבים, ועדיין אנחנו נחשדים ברצח עם כביכול. זה בולשיט אחד גדול.
דיברת על המחלקה המשפטית שלנו, על ההגנה המשפטית.
ופה אני כבר בא בטענות אל עצמנו, ששוב, אנחנו נחשפים במערומנו, שאנחנו רואים שכל הנושא של המערכת המשפטית, שכאילו היא השכפ"ץ של המדינה, שכל השנים שהכילו אותנו בבלוף אחד גדול, שהנה אנחנו כן צריכים את זה כדי למנוע, אנחנו צריכים את מערכת המשפט שתתערב בעניינים ביטחוניים, כדי להגן עלינו מבחינה מהאג ומהעולם ובזירה בינלאומית, זה יתגרר כבלוף אחד גדול. זה לא שכפ"ץ, זה אפילו, כמו שאמרתי לך גם בתך, זה לא, אפילו כבר לא שער או צוותא, זה פשוט עוד אמצעי של המערכת המשפט כדי לספח לעצמה כוח נוסף ושליטה. זה הכל.
אז קצת מפתיע אותי, כאילו, מה חשבת שיקרה, שבאמת בית המשפט פה והפרקליטות והמדינה תגן על ההחלטה, אפשר לפגוע בנתניהו, אז למה לא לעשות את זה?
סליחה, באיזה צד הם?
הם לא בצד הזה, סליחה.
אני לא מבין, סליחה.
סליחה, עד היום...
מערכת המשפט שלנו לא צריכה להגן על מדינת ישראל. להגן
על מדינת ישראל.
מה זה מהאום?
זה היה לדעתי...
הם מהאום? ממי מקבלים משכורת?
זה היה שקוף. אם יש יועצת משפטית שהיא נותנת יותר... ייעוץ נגד הממשלה, אז אין שום סיבה.
לא, אני חושב שאתה...
אבל אתה לוקח את זה כבר לעניין הפוליטי, זה כבר משהו אחר.
בוודאי, אני רואה את זה כצורה כזאת.
הוא מדבר על זה שאנחנו בהגנה המשפטית של משרד המשפטים,
נכון, אבל אמרו.
כשמופיעים בהג, הם נתנו הופעה הירואית שם בפעם הראשונה, אבל יחד עם זאת, הגוף המקולל הזה והמושחת הזה שנקרא בית הדין בהג, לקח והוציא צו מעצר, משהו שבא בתקופה שבה... כל הסיוע ההומניטרי גדל בעשרות
אחוז. אבל זה גם מציג את אוזלת היד של הממשל הדמוקרטי האמריקאי, ואנחנו רואים ש...
אז טראמפ היום אמר שהוא יצטער.
אין סיכוי שזה היה קורה. ועכשיו אנחנו צריכים לנשוך שפתיים במשך איזה חודשיים. אני מניח שעד שבעזרת השם טראמפ יעלה, אני מניח שדברים יסתדרו, אבל זה עוד דבר שהממשל האמריקאי יכול היה למנוע ולא עשה את זה.
הרבה דברים שהוא יכל למנוע ולא מנע.
כן. עוד נושא שעלה היום, הכתב האישום נגד אלי פלדשטיין.
אותו דבר, אותו הביקורת שיש להם על המערכת המשפט, שבסוף היא לא הוגנת. יש פה נושא של אכיפה בררנית. אני לא, במה מאשים אותו? בזה שהוא העביר מידע לראש הממשלה וזה פוגע בביטחון המדינה? זאת אומרת, אז בראייה שלהם, בואו רק שנבין. מי
אולי,
פוגע?
אולי הוא סיכן
נתניהו הוא האויב. אבל עוד פעם, מדרו את ראש הממשלה, אוקיי? הוא הגיע קיבל מידע חיוני למען החטופים ולמען מטרות המלחמה, והוא הבין שלא מעבירים את זה הלאה. והוא העביר את זה הלאה. עכשיו, מה קורה אם כן הם מעבירים הלאה את המידע לראש הממשלה ובכלל, או לשר הביטחון, בכלל לדרג המדיני, בשביעי לאוקטובר? אולי נחסך לנושא של השביעי לאוקטובר? אז לא יכול להיות שאותה מערכת שמדרה מוסיפה עכשיו חטא על פשע, וממשיכים למדר את ראש הממשלה ואת הדרג המדיני. איפה אנחנו חיים? אבל יותר מזה אני אגיד לך. מה נקודת המוצא שלהם? שראש הממשלה הוא האויב? הרי העברת מידע לראש הממשלה זה פגיעה בביטחון המדינה. איפה אנחנו חיים?
שהלכו לקראת השיקולים הפוליטיים שלו שעיכבו את שחרור, את עסקה לשחרור חטופים. זאת הטענה.
אבל הם אומרים שזה כאילו הצביע על סינואר נו באמת, אז אני לא מבין. הסינואר בצד שלכם ונתניהו נגדכם. מה הולך פה?
הסעיף הכי קשה להקל זה ש... הוא העביר מידע מסווג לראש הממשלה. זאת אומרת, הוא האויב.
אבל עוד הפעם.
ראש הממשלה אומר שהוא לא קיבל את המידע.
לא משנה, אבל
אי אפשר.
זה הסעיף, הוא האויב.
אבל לוגית, עכשיו. העברת מידע לראש הממשלה, הוא זה שמנהל את המדינה, הוא זה שמתכלל את ההחלטות.
לא, זה מה שאני אומר, זה האבסורד פה.
זה לא יכול להיות שזה פוגע בביטחון המדינה. איפה אנחנו, מה זה הדבר הזה?
דיברתם השבוע בסיעת הליכוד, האם זה עלה על הנושא הזה של...
הלוואי והיה לנו דיון בסיעת הליכוד, אנחנו, היה לנו רק במושב הזה רק פגישה אחת, הבעיה שהרבה פעמים כשאנחנו יושבים בסיעה, אז דברים יוצאים החוצה וזה לא... קשה לדבר בצורה חופשית.
שוקי,
בעייתי.
את מי לפטר? הערב, אנחנו מפטרים הערב.
מישהו חייב להיות...
מישהו חייב להיות מפוטר.
מי המדליף? כן, מי מדליף בסיעה?
אני יכול להגיד לך, תראה, אני יכול להגיד לך.
את הרמטכ"ל, את ראש השבק, את היועצת המשפטית לממשלה.
הרמטכ"ל בוודאי שכן.
אנחנו מפטרים הערב בתוכנית בשידור חי.
הרמטכ"ל בוודאי שכן, היועצת המשפטית בוודאי שכן. ישנם כל מיני...
למה?
בבקשה, תורא, גם אני אמרתי את זה.
תראה, אני אתן לך דוגמה. אני למשל, הייתי הראשון אצלנו בסיעה שקרא לפטר את יואב גלנט. עכשיו, אני עשיתי את זה בלב כבד, כי אני, יואב גלנט בשבילי זה גיבור ישראל. יואב גלנט בשבילי זה מישהו שאני הייתי פעיל שלו, במטה שלו. אני פעלתי עבורו אפילו בזמן שאני בעצמי התמודדתי. ואפילו, אתה יודע, כשאתה מתמודד, אתה לא אמור להגיד במי אתה תומך.
כן.
אבל כולם ידעו שאני מזוהה עם יואב גלנט. אבל בסוף, כשאני רואה שהוא פעל נגד מטרות המלחמה, נגד ראש הממשלה, נגד התנועה שלו, נגד הליכוד. אז סליחה, בשמה הבאנוך עד הלום. מה זה הדבר הזה? אבל לכן אני קראתי, הייתי הראשון אצלנו בסיעה שקרא לפטר אותו, וגם אני לא רק קראתי, אלא גם פעלתי לשם כך, והוצאתי גם מכתבים לראש הממשלה, והחתמתי עוד חברי כנסת, והעליתי כל פעם דברים שהוא עשה, כי אני חשפתי אותו שהפעילות שלו היא פוליטית.
עכשיו תראה מה שקורה בצפון.
אז רגע, אוקיי, גלנט גמור במפלגה?
אני חושב שברגע שהוא הבין שאין לו סיכוי להיבחר ולקבל את אותה רמת בחירות כמו בפעם הקודמת, הוא פעל כדי לפרק את הליכוד, ובגלל זה, מה זה בשבילו לפרק את הליכוד? להגיע למצב שאנחנו נגיע לבחירות מוקדמות כמה שיותר מהר, ואז בגלל זה הוא פעל לנושא של הסדרה, והוא פעל, הוא לא רצה שאנחנו ניכנס לרפיח, והוא לא רצה שניכנס לציר פילדלפי, והוא רצה שנעשה עסקת חטופים מופקרת, כדי שבסוף תהיה שהיא תסיסה ציבורית, יהיו בחירות מוקדמות, המלחמה תסתיים בלי שנשיג את היעדים, ואז בכל קונסטלציה מסוימת, הוא יהיה שהוא יתחבר לאיזשהו גוש מסוים, שיהיה סוג של לשון מאזניים, והוא ישמור על המעמד שלו.
אז הוא נשאר בליכוד, הוא לא יפרוש. הוא לא יקים סיעה.
תראה, נכון עכשיו הוא בליכוד, אבל אני חושב שאין לו מה לעשות עכשיו בליכוד, כי בוא נחשוב עכשיו רגע בינינו. אם עכשיו יש בחירות, יש פריימריז בתוך הליכוד, פעם שעבר הוא נבחר מקום שלישי, הוא לא יקבל את אותה רמת בחירות, הוא לא ייכנס בעשירייה השלישית או בעשירייה הרביעית, אם בכלל הוא ייכנס. אז הוא לא הולך להיות חק פשוט מהספסלים האחורים.
תגיד לי שהוא ייכנס בחוק הנורווגי.
אז אני אומר, אז הגיונית הוא לא יהיה. ולכן הוא פעל, הוא הבין את זה מהר מאוד, והוא פעל בשביל לפרק את הליכוד.
בוא נעבור לצפון, חבר הכנסת שקלים. אתה מעלה על הדעת שאפשר להחזיר את תושבי הצפון במצב של היום?
בוודאי, חד משמעית. אנחנו מנצחים, בטח. אנחנו מנצחים. תראה,
אתה יכול לבוא, להסתכל בפנים של תושבי הצפון ולהגיד להם, תחזרו לבתים שלכם?
עדיין לא, רגע, עדיין לא, שלא הבנו.
לא, אני מדבר על ההסכם המתגבש.
אני עוד לא יודע בדיוק מה ההסכם המתגבש, אבל בעניין הזה באמת, אני סומך ידי על ראש הממשלה נתניהו.
המיקרופון.
סליחה, אני סומך ידי על ראש הממשלה נתניהו, שהוא יודע, מבין כמה דברים בזירה הבינלאומית שאנחנו עדיין לא שם. אבל תראה, אני אתן לך דוגמה, היינו השבוע בוועדה לזכויות הילד, וזה עסק בנושא של ילדים שהם מפונים. והיה שם ילד מקסים, שממש ריגש אותי, הורי מקריית שמונה, שהוא מתגורר עכשיו במלון בירושלים. אמרתי לו, הורי, תקשיב, בעזרת השם, אמן, אני בא איתך, לקחתי גם את הפרטים שלו אחר כך, כדי שזה לא סתם יהיה ברמת ההצהרה. אני בא אליך בעזרת השם לקריית שמונה, אנחנו בקרוב מאוד נשחק כדורגל אצלך במגרש, ונעשה מזה איזושהי מסיבה קטנה ויהיה לנו כיף. אני מאמין שאנחנו בדרך לשם, אני לא יודע לתחום את זה בזמן, אבל זה אמור לקרות די בקרוב.
מה כל כך סודי בהסכם הזה שלא מוכנים להוציא שום פרט? זאת אומרת, באיזשהו מקום אתה מצפה שאם אתה תושב הצפון, שיבואו ויגידו לך, תקשיבו, יש הסכם, א', ב', ג', ד', ה', ו', איך אני מונע את המלחמה הבאה? כי כרגע אנחנו ניזונים לתשמור.
רק להזכיר לך שכשאהוד ברק יצא מלבנון בשנת 2000...
כדור אחד, כן.
הוא אמר כדור אחד, ואנחנו נראה להם. היינו בסרט הזה.
לא, הבעיה לא הייתה
אחד.
לא רק אהוד ברק אמר, גם אריק שרון הגדול אמר בהתנתקות. וגם אחרי כל המבצעים כאלה.
אז למה עכשיו זה יעבוד?
רגע, אני עוד לא יודע מה... שוב, בואו לא נרתום את ה... סבלנות, שנייה.
אוקיי.
אנחנו עוד לא יודעים עדיין מה קורה, אבל מה שכן, יש דדליין מסוים, הדדליין הזה זה 20 בינואר, מרגע שטראמפ אמור להגיע, תשים לב, הרי הם לא רוצים, הצד השני עכשיו, הבחירה של טראמפ תרפה פה את כל הקלפים, הם לא רוצים להגיע ל-20 לינואר בלי הסכם, כי הם לא רוצים להתעסק עם טראמפ. אני רק מזכיר לכם, בינואר 2021, לפני הכניסה של ביידן, שטראמפ היה בזמן הדמדומים אצלו, אז שאלו את חסן נסראללה, איך זה היית שקט 4 שנים, לא עשיתם שום דבר? מה הוא אמר? הוא אמר, אדם מג'נון על טראמפ. כן. הוא לא רצה להתעסק איתו, ויש להם, הם מבינים שברגע שטראמפ עכשיו נבחר, זה טורף את הקלפים, ולכן הם לא רוצים להגיע למצב לחימה בזמן שהוא נמצא, ולנצל את זה שביידן נמצא שם עדיין. אז אני מעריך שהזמן בעניין הזה משחק כן לטובתנו, כן. אבל עדיין אנחנו צריכים גם לחשוב על עצמנו. יש לנו חיילים שנפגעים שם לצערי מדי יום, יש לנו מפונים שאנחנו צריכים לדאוג להם, ואנחנו צריכים גם לדאוג לחטופים שלנו בעזה, כי בסוף זה גם משליך עליהם.
מה אתה אומר?
זה בדיוק מה שאני חששתי ממנו, שפיקוד צפון מבקש מהקירייה בתל אביב לשנות מדיניות ולהפסיק עם הפשיטות האלה, כי הרמטכ"ל הזה יש לו אסטרטגיה שהיא לא מובנת לי, למרות שאני לא איש צבאי, אבל כל פעם שאנחנו נכנסים ויוצאים, אנחנו מקבלים הותר לפרסום.
תראה,
למה לא מפטרים אותו כבר? כאילו, מה מפריע? מה עומד פה על הפרק?
תראה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין מבצעי נקודתי כזה או אחר. אתה שואל אותי, את הרמטכ"ל היה צריך להדיח ממזמן.
נכון.
ממזמן. יש הרבה נושאים שאפשר להדיח את הרמטכ"ל, כולל הנושא של חיילים של שדה תימן, ועוד הרבה דברים אחרים. מבחינתי, רמטכ"ל שלא יודע לתת גיבוי לחיילים שלו, לא יכול לפקד עליהם, לא יכול לפקד עליהם, נקודה. זה חד משמעית. לא מדבר, זה לא קשור לעניינים מבצעיים אפילו. זה עניין של, קודם כל, תהיה גבר, תעמוד ותגבה את החיילים שלך. אתה אחראי אליהם, אתה שלחת אותם לקרב, אתה תגבה אותם. ואתה לא תרדוף את החיילים שלך. זה דבר אחד. עכשיו, על עניינים, על נושאים מבצעים, כמו שאמרת, אני לא יודע, לא רוצה להגיד לך סתם, אבל כן, זה נראה לי די מוזר.
פיקוד צפון.
עזוב עכשיו, אני פיקוד צפון. זה יכול להיות שאנחנו היינו בג'בלי 4-5 פעמים, הולכים חוזרים, הולכים חוזרים. זה לא נתפס לי, משהו פה לא מסתדר.
כשאנחנו מסתכלים על הדיבורים של עסקת חטופים, אתה תתמוך בעסקה כזאת במחיר כבד, גם אם זה יכול לסכן את פירוק הממשלה?
אני מפריד בין העניין הפוליטי לבין העניין הלאומי פה בעניין הזה. אני אצלנו בסיאן עכשיו יחסית די ניצי, וכאשר ראש הממשלה הביא את העסקה הראשונה בנובמבר, אז אני הייתי או ראשון או בין הראשונים שהתייצבו ואמרו, אדוני ראש הממשלה, ישר כוח, אני מגבה אותך ב-100%, ואני סומך שזה תהיה עסקה טובה, ובאור חושב שזה הייתה עסקה מצוינת. ובאו ואמרו לי, מה פתאום, אז איך אתה שמדבר על עסקה כוללת? אמרתי, יש פה כמה דברים שאנחנו עדיין לא יודעים, ובאמת, למה זה יצא עסקה טובה? כי החמאס, וישבתי עם ראש הממשלה, תוך כדי ההפוגה שהייתה, החמאס הבין מכך, הם לא שיערו בדעתם שאנחנו נמשיך להילחם.
כן.
ואז המחשבה הייתה, בוא ניקח את מה שאנחנו יכולים עכשיו לקחת, את המקסימום שאפשר, דרך אגב, בהתחלה מדובר רק על 50 חטופים. התמזל, או שלחצנו קצת יותר והגענו למצב של 80. אז שוב, זה עדיין לא מספיק, אבל הצלחנו להביא פה עוד יותר אנשים.
יאללה, אנחנו מתקרבים לסיום הרעיון, אתה בסדר?
באמת? וואו, אוקיי.
אתה מרגיש טוב?
בטח, אני חושב כאילו
רק נחמד לך?
כן.
אולי נשאל אותו למה נתניהו לא מבקש ועדת חקירה ממלכתית?
שאלה מצוינת.
חופשי?
למה הוא לא מבקש ועדת חקירה ממלכתית? למה הוא לא מצהיר שאתה יודע מה? לא יגיד עכשיו. אחרי המלחמה,
תקום ועדת חקירה ממלכתית.
אני שואל שאלה הפוכה. יש היום אמון הציבור במערכת המשפט? אמא, I rest my case. סליחה. בוא נעשה ככה. תראה, הרי מה זה ועדת חקירה ממלכתית?
ועדה בראשות שופט עליון.
שופט עליון לשעבר.
עם אג'נדה.
אנחנו לא סומכים עליהם. בוא נגיד את
אתה יודע מה?
לא סומכים עליהם.
אז אתה רוצה להביא שופטים מחול?
מי אמר שצריך להיות שופט? אני לא מבין את זה. אז
איזה ועדה תקים?
אז איזה ועדה? אני לא... אבל מישהו צריך לחקור את מה שקרה.
חד משמעית. אני... שיחקרו עשרות שנים אחורה. צריך לחקור את התהליכים מהסכמי אוסלו וההתנתקות ומה קרה בין לבין. לא מדובר עכשיו על השנה-שנתיים. אתה רוצה לדבר על השנה-שנתיים האחרונות? בבקשה. בואו ניקח את כל מי שמינה את אותם אנשים בצבא ובמערכת הביטחון. מי מינה את חליבה? ומי מינה את רונן בר?
כן, אבל
ומי מינה את הרציה לוי?
אבל באיזשהו מקום, כשאתה ממנה בן אדם, אתה לוקח אחריות על המינוי עצמו, אבל אתה לא לוקח אחריות על המעשים שלו.
רגע, בסדר.
כי עכשיו נפתלי משדר ברדיו.
מה שאני בא להגיד לך,
שהנושא של... מה שאתה אומר לי, אם אתה מונית למאמן קבוצת הבוגרים, ואתה הפסדת כל משחק 5-0, ואתה אומר, רגע, מה אתם רוצים ממני? תבדקו את הנוער ואת הנערים ואת הילדים.
לא, לא,
מי אימן אותם?
לא, נפתלי, רגע.
זה מה שאתה אומר.
לא, רגע, סליחה. אני אומר משהו אחר, לא. אני אומר, יש פה הבדל עצום בין אחריות לבין אשמה. אני רוצה קודם לנצח. עוד לא ניצחנו, אנחנו על סף ניצחון. כאשר בעזרת השם אנחנו ננצח, ואנחנו ננצח בעזרת החיילים הגיבורים המדהימים שלנו, ובזכות רוח הקרבית שיש בעם הנפלא שלנו, אנחנו ננצח. בעזרת השם, כאשר אנחנו ננצח, אני רוצה להגיע למצב שיהיה אמון הציבור באותה ועדה שתקום. הרי אם זה ועדת חקירה ממלכתית, לא יהיה אמון. לצערי אני אומר את זה, אני רוצה הכי מערכת משפט, הכי עצמאית שיכולה להיות, שתזכה מאמון הציבור. אנחנו מחויבים לזה. אבל אין אמון עכשיו, אז אני כן רוצה לבדוק את האמת, כמו שהיא.
טוב, אוקיי, וואה.
כן, קשה.
בחור רציני.
כן, לא, הוא עונה, בסדר.
אני לא מחפף.
אתה לא מחפף. תגיד לי, אתה חבר כנסת שנה, כמעט שנתיים?
שנה וחצי.
שנה וחצי.
כן.
יש משהו שאתה יכול לזקוף לזכותך?
בוודאי. תראה, אני באתי עם המון אנרגיות.
אחרי שפיתרת את גלנט.
לפני, זה היה לפני. אבל באתי באמת עם המון המון אנרגיות. אני הכנתי את עצמי לתפקיד בערך איזה 30 שנה. והיה לי המון 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 הצעות. הוא נושא של שינוי שיטות בחירות, נושא של מינויים של שרים. למשל, יש לי הצעה משהו על נושא של מדרוג של שרים. יש לי הרבה דברים בנושאים האלה, דברים כבדים. אבל יצא לנו הנושא של הרפורמה והמלחמה לצערנו, אבל כן עדיין הצלחתי להעביר כמה חוקים. למשל, העברתי חוק בנושא של המילואימניקים העצמאים כיו"ר השדולה לעסקים קטנים. חוק מאוד פשוט, שדרך אגב שאומר לצאת מהקופסה מבלי שעולה למדינה שקל. זה אומר שכל המילואימניקים העצמאים שיצאו להילחם בחרבות ברזל ושנה שעברה לא הספיקו להפקיד כספים לקרנות הפנסיה ולחסכונות שלהם, והם לא קיבלו את הטבת מס המשמעותית שיש להם, הם מקבלים את הטבת מס של 35%. אז נתנו להם את כל שנת 2024 להתקן את אותם דוחות, את אותם חסכונות, שזה יירשם להם על דוחות של 2023, ואם הם ירצו להפקיד גם בשנת 2024, זה לא יפגע להם בזכות הזו.
טוב.
זה חוק אחד. שתיים, עוד חודש וחצי בערך,
כן.
אתם תראו בעזרת השם על קופסאות הסיגרות שלכם, יש היום קופסאות הסיגרות, עזרה שמזהירה נזקי העישון, יש גם תמונה שממחישה את נזקי העישון, וזה חוק שניסו להעביר אותו בכנסת 13 שנים, ברוך השם הצלחנו להעביר את זה בכמה חודשים.
אני עדיין צריך לבדוק
סטטיסטית. טוב שאנחנו לא מעשנים.
סקרים, האם בעקבות כל הסכנות האלה, האם... אין לנו יותר מעשנים מאשר...
אתה יודע, זה מזכיר לי...
האם השגנו את המטרה?
בתור אחד ש... גם בתור מאמן כושר במקצוע, וגם אחד שתחום הבריאות הוא מאוד חשוב, בגלל זה אני גם חבר בוועדת הבריאות, אז...
יש יותר מעשנים או פחות?
לא, החוק הזה אמור לגרום לכך שיהיו פחות מעשנים. יש מחקרים בכל העולם. דרך אגב, יש את זה ב-136 מדינות. לכן יש לזה מחקרים מאוד מבוססים. רק אצלנו, בגלל שהיה פה לובי מאוד חזק של חברות הטבק, זה לא היה.
זה מזכיר את זה שעשו קמפיין והראו תאונות ומיחות של רכבים, ולא השתנה כלום.
בשנות ה-80-90...
אני מאוד מקווה שאנחנו לא לשם, אתה זוכר את זה.
אתה בינתיים תכין את השיר ארץ יפה של חיים משה. כי באמת, נכון?
1986, אם אני לא טועה, זכה מקום רביעי בקדם אירוויזיון.
בקדם אירוויזיון, ארץ יפה.
כן, בואו נשיר לארץ יפה.
בואו נשיר לארץ יפה. טוב.
לא, זה היה, בואו נברך לחיים. לא, סליחה.
לא, זה מישהו אחר, זה מישהו אחר.
בקדם אירוויזיון אושר, בואו נברך לחיים.
טוב, חבר הכנסת אושר שקלים, אתה תמשיך להיות חבר כנסת בליכוד גם בקדנציה הבאה?
קודם כל רק בליכוד. אני מאוד מקווה שאני אהיה מספיק טוב כדי שיבחרו בי פעם נוספת. צריך להוכיח את עצמי.
בוא נתחיל להשמיע את השיר, ואני רוצה להודות לך שבאת לאולפן.
אני רוצה להודות לכם, תודה רבה.
תודה רבה.
מעניין, שאלנו.
הוא ענה באומץ, ענה באומץ.
וענית, ואנחנו נעבור לנושא הבא, שזה הממשל האמריקאי. הדרים טים.
בטח.
תודה רבה.
הלווה עלינו בכנסת ובממשלת ישראל.
תודה לך, חבר הכנסת
השושק. כל טוב.
סוחף עלי אהבה, אהבה נקדיש למזמור. בואו נשיר לארץ קטנה, ארץ אלפי שנים. שיר של מילים ומנגינה, חלומות יפים ורוקמים. וגם מי שהולך מעבר לים, מנסה לשבת בארץ נחל. משהו בלב מחזיר אותו לכאן, לא היום אז אולי מחר. וגם מי שהולך מעבר לים, מנסה לשבת בארץ נחל. משהו בלב מחזיר אותו לכאן, לא היום אז אולי מחר. יחד נשמור את זו המחורה, ארץ הצבי היפה, ובתוכה יתד נתקה, ברית עולמים עד מתה. אופק בהיר ותכלת לעד, ירד פורה של שדות. אלה עתיד, כך יד ביד, נמסה עם הרבה תקוות. וגם מי שהולך מעבר לים, מנסה לשבת בארץ נחל. משהו בלב מחזיר אותו לכאן, לא היום אז אולי מחר. וגם מי שהולך מעבר לים, מנסה לשבת בארץ נחל. משהו בלב מחזיר אותו לכאן, לא היום אז אולי מחר. יד אל יד מושיט בנחת איש אישה.
כן, ואנחנו עוברים לארצות הברית. הנשיא טראמפ כבר לאט לאט מרכיב את הממשלה החדשה שלו. בלי נראה, יש כמה דמויות מאוד מעניינות. שר הבריאות רוברט קנדי ג'וניור הוא מכחיש קורונה מוצהר. שר ההגנה החדש פיט הגסט בעל עבר צבאי מפואר בעיראק ואפגניסטן. ושרת החינוך החדשה היא מתאבקת ב-WWE. אז כל מה שנשאר לטראמפ זה למנות גם את ישראל דהן לשר, והכל יהיה מושלם. נכון, ישראל?
תשמע, זה מה שהאחיין, זה מה שהאחיין שלי אמר. הוא שמע את הרעיון שלי אחרון. שלחתי לו בוואטסאפ. כן. אז הוא אומר, תקשיב, אתה ברעיון הראשון אמרת את הדברים הנכונים, ועשית פרדיקשן שהוא ינצח את הבחירות, והוא ינצח בגדול, אז לך תהיה היועץ שלו.
תגיד לי, איך מכנים את הממשלה החדשה הזאת של טראמפ?
אמרתי לך, ב-92 הייתה אולימפיאדה,
כן.
ושלחו את כל הספורטאים הכי טובים של הכדורסל, כי כל הזמן היו מנצחים אותם, אז הם החליטו לשלוח את השחקנים הכי טובים, מייקל ג'ורדן, מג'יק ג'אנסון, את כולם, וקראו לה דרים טים. זה בדיוק מה שעושה טראמפ עכשיו, הדרים טים.
מי הדמויות המרכזיות שאתה יכול להתלהב מהם?
תשמע, אני לא יכול, אני חושב שאני כולם צריכים להתלהב מכולם. אחד, לפי דעתי היום, הוא החליט שהוא יורד מהתפקיד.
מי?
אם אני לא טועה, זה גייט. יש שם איזה בעיה, ולפי דעתי גם בסנאט הוא לא יעבור.
הבנתי.
אבל
המחלקה ליעילות ממשלתית.
אילון מאסק.
מה, מי אמר שרק בישראל תופרים ג'ובים לאנשים?
תקשיב. אני... תקשיב, תקשיבו. אילן מאסק ואביב הקאודי הזה, זה שני אנטרופרנור מאוד מצליחים. הם רוצים לבוא ולחתוך $2 trillion לאמריקה. אם אתה שואל אותי, אני חושב שזה גימיק. אני לא רואה שפה יכולים לחתוך איזה $2 trillion מכל מיני רגולציות ומכל מיני דברים שהם רוצים לחתוך בממשל. כמו שאתה יודע, בארץ רוצים לחתוך את הממשלה לחצי.
אבל תודה שהמינוי של מייק הקבי לשגריר ארצות הברית בישראל זה מינוי מאוד משמעותי.
מדהים. אני מכיר את הקבי הרבה שנים. דרך אגב, הבת שלו, סרה הקבי, היא עכשיו הגוונר בארקנסס.
המושלת.
המושלת, כן. והוא היה מושל, היא עכשיו המושלת. והם משפחה מאוד מאוד, אני לא יודע, נראה לי שהם משפחה ציונית.
הם מאוד ציונים, הם אוונגליסטים ציונים.
מאוד. הוא בכלל יהודה ושומרון, זה, כן. אין בכלל ביקוח. הבנתי שהוא רוצה לקנות בית באפרת. לא, הוא פשוט הולך להיות שגריר משהו מטורף למדינת ישראל. זכתה המדינה.
ולפי דעת המדינה זכתה
בהרבה.
תגיד לי, מה זה אומר לישראל אל מול המלחמות, אל מול המזרח התיכון?
מעולה. מדינת ישראל, איך שדונלד טראמפ נכנס ב-20 לינואר, המזרח התיכון משתנה. לחלוטין. תראה, כבר כל העולם מתקשר אליו. עוד לא נכנס לתפקיד. כולם מתקשרים אליו, כולם רוצים לדבר איתו, כולם רוצים לפגוש אותו. אני חושב שהכל יסתדר כשהוא ייכנס לבית הלבן.
תראה, בפועל האיראנים הקפיאו פחות או יותר את התקיפה שלהם לישראל, אחרת זה כבר היה יוצא מזמן לפועל, כי יש להם חלון קצר של 3 חודשים עד שהוא נכנס לתפקיד, ואיך אומרים, הוא מוגדר כמשוגע. כשהממשלה הזאת תיכנס לתפקיד, לישראל יהיה יד יותר חופשית, או שבסופו של דבר הגזירות גם יבואו?
לא, אני חושב שכשהוא ייכנס, תשמע, תראה את מי הוא בחר, שר הגנה, איש טלוויזיה, משהו תומך של מדינת ישראל בצורה מובהקת. הוא לא יעצור לך שום נשק, הוא לא יעצור לך שום משלוח. כל מי שהוא שם שם למעלה, זה תומכי מדינת ישראל מובהקים. להבדיל בין ממשל ביידן למה שהוא בונה עכשיו, משהו מטורף. ואני לא חושב שאנשים ירצו להתעסק עם אמריקה. אני לא חושב. אני חושב שהמדינה, אני חושב שאחרי שטראמפ יעלה, אני חושב שהכל יסתיים.
גם עזה וגם לבנון.
בוודאי. תראה, כמו שכולם אומרים, הוא ביזנסמן. והוא אמר שהוא לא רוצה מלחמות. אבל זה נכון, הוא ביזנסמן. הוא בא, הוא רוצה עסקה. קח אותה, לא קח אותה, הוא רוצה עסקה. תשמע, ישראל גם תצטרך להתכופף לפי דעתי בכמה דברים. הוא לא יהיה. הוא לא יהיה.
אבל נתניהו יכול לחייך ש... הנשיא טראמפ...
הוא יכול לחייך מפה עד...
עד האג.
זה מה שעשו בהאג, אני חושב שזה שטויות. אני חושב שכשהוא ייכנס לבית הלבן, הם לא יוכלו להיכנס לאמריקה.
תשמע, באמת...
ובקשר לחטופים, אם אתם זוכרים בנאום שלו, בפריימר שהוא עשה.
כן.
הוא אמר, before I come to the White House, הוא כבר ידע שהוא הולך להיות הנשיא.
כן.
You better release the hostage.
תגידי.
וזה עכשיו אתה שומע קצת את החמאס מתגמשים בחיזבאללה ופה.
האווירה בארצות הברית יותר טובה? לקראת בואו של טראמפ לבית הלבן, כי אני שומע שיש כאלה שרוצים, יש כאלה שרוצים לעזוב את המדינה, יש כאלה שחוששים על הגבולות. איך האווירה, ישראל?
אווירה, קודם כל, אתה יוצא ברחוב, אתה רואה משהו, יש שינוי. אנשים מדברים אחרת. אנשים מדבר, אתה רואה שיש, לא יודע, משהו השתנה.
משהו השתנה.
האווירה השתנתה. אני אומר לך, אווירה השתנתה, הכל השתנה. אתה רואה כאילו משהו באוויר קורה. ואי אפשר להגדיר את זה.
האמת, ישראל, אני דווקא שואל, אתה אמרת שכשהוא דיבר עם חמאס, הוא אמר, כשאני אכנס לתפקיד, אז כדאי לכם להיזהר. אני שואל, מה הוא כן יכול לעשות? ועד לאן הוא יכול להרחיק לכת בלהחזיר את החטופים? מה? לא לתת להם סיוע הומניטרי, להיכנס באיראן, להיכנס בלבנון, כאילו הוא הולך, מה, למלחמה? הרי זה כאילו כמו, זה ממש יהיה מלחמה אזורית פה.
קודם כל, טראמפ לא רוצה מלחמות, הוא אמר את זה.
אז איך הוא מחזיר את החטופים?
דברים, אבל יש, אבל אני אסביר לך, אבל יש דברים אחרים. בוא, אני אגיד לך גם למה. תראה, מי ש... אני, לפי דעתי, מי שעשה את כל הבלגן הגדול הזה עם החטופים, זה קטר.
כן.
מדינת קטר היא מדינה שהשקיעה מאות מיליונים בחמאס. והלחץ שטראמפ יפעיל על קטר, זה כבר...
זה כבר עובד, לדעתי. הם סילקו את ה...
בוודאי.
סילקו או שמסלקים? מסלקים, זה עוד לא סילקו, כן.
אתה יודע, יש אחד הבסיסים הכי גדולים של האמריקאים, זה בקטר יושב.
נכון.
וטראמפ הוא לא ביידן, הוא יגיד, למה יושב הבסיס? בשביל לשמור עליהם. טראמפ יכול להעביר את הבסיס מחר לסאוד ערביה.
זאת אומרת, הלחץ יהיה על הקטרים, על המצרים, על הסעודים,
על טורקיה.
כן, בוודאי, זה לא יהיה לחץ מלחמתי. הוא לא יבוא להגיד, עכשיו אני מפסיץ את חמאס, מפסיץ. הוא לא, מה פתאום? הוא שולח מסרים ברורים, פוליטיקאים, חכמים. אתם לא רוצים לעשות את זה, אני אעשה את זה.
תגיד לי משהו, ישראל, מה הדמוקרטים עדיין באבל בארצות הברית, או ש... הם התאוששו?
לא, הם לא התאוששו, הם פשוט מבולבלים. לא, לא, אני אגיד לך, אתם, תשמע, היום כבר מתחילים, אתה שומע, קמלה מאשימה את ביידן, ביידן מאשים את קמלה, יש פה בלגן אחד גדול מאוד. היה שבוע שעבר, לפני שבוע, היה וטרן דיי, ו... הם אפילו לא החליפו שלום, מילה. כן. לא ביידן ולא אשתו של ביידן עם קמלה.
שום מילה.
ושום מילה, לא לחצו יד. יש פה אשמות, תקשיב, יש פה אשמות מאוד מאוד רציניות בין שני האנשים האלה. זה משהו לא נורמלי. יש ביניהם קרע רציני מאוד. פלוסי גם מאשימים אותה. את צ'אק שומר מאשימים. הדמוקרטים ירדו מהפסים והם לא יודעים מה לעשות.
הם שחקני הוליווד רוצים...
לא, טראמפ נהיה הנשיא.
כן.
לא, תראה, טראמפ נהיה הנשיא, יש לו את הסנאט, יש לו את ההאוס,
יש לו את הכל,
את המשפט העליון,
כן,
את הסופרים קורט. הוא זכה בחמש מיליון, אתה יודע, אנשים שבחרו, 5 מיליון יותר מכל נשיא.
כן.
312 אלקטורים. אז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אבל כשאתה מסתכל על העם האמריקאי, זאת אומרת, אתה יודע, אתה רואה את כל המפה, את כל הדיווחים, כל החדשות, אתה רואה שיש יותר אופטימיות ממה שהיה בתקופת טראמפ? זאת אומרת, הם הולכים למשהו...
ביידן, בתקופת ביידן.
ביידן, סליחה. הם הולכים, אתם רואים את האופטימיות הזאת, או שהם אומרים, אוי ואבוי, אנחנו עכשיו בצרות?
שוקי, תסתכל על הקריפטו, הוא הגיע עוד מעט ל-100 דולר. לביטקוין.
ביטקוין.
זה משהו מטורף. זה משהו... הוא הגיע עוד מעט, הוא מגיע עוד מעט ל... אומרים שאולי הוא הגיע ל-200. ממה זה נובע? מאופטימיות.
טוב.
אנשים בחוץ...
תשמע, זה מפחיד.
תשמע...
זה מפחיד ומלחיץ, כי... אני אומר, זה מפחיד ומלחיץ, כי באיזשהו מקום כולם אומרים, הג'ינג'י הזה משוגע, וכשהג'ינג'י הזה ייבחר, כולם דיברו על, אתה יודע, מה שהכילו אותנו זה קטסטרופה מעל מה שיקרה בארצות הברית, ופתאום הג'ינג'י הזה מגיע, ופתאום יש אופטימיות, ופתאום הסביבה מתהפכת עליהם.
טוב, ישראל, רק להגיד לך, אל תתעסק עם שרת החינוך.
לא כדאי.
תשמע, דרך אגב, הוא מינה אתמול, הוא מינה אתמול יהודי עשיר מאוד, אחד היהודים העשירים פה,
כן.
הווארד לינקולן, הוא מינה אותו למשהו במסחר והתעשייה, משהו קיבל גם תפקיד רציני, הוא היה אחד התומכים שלו הגדולים,
כן.
בקמפיין שלו, והוא גם תרם לו הרבה כסף, והוא מינה אותו, תשמע, חוץ משר האוצר שהוא עדיין לא מינה,
כן.
אבל יש לו כמה שהוא הולך לפי דעתי תוך 48 שעות להכריז מי הוא. אני אומר לך שכן, יש שינוי, יש שינוי בארצות הברית, רואים את זה. אני חושב שאמריקה הולכת לכיוון נכון. אמרתי לכם ברעיון האחרון, אמריקה, אחרי הבחירות של טראמפ, אמריקה נולדה ליום חדש.
יפה מאוד.
אתה יודע, אני חושב...
זה משפט סיום נהדר, ישראל.
חצי משפט סיום אני אתן.
מה אתה רוצה?
אני חושב שטראמפ אמר, יש לי ממה ללמוד מישראל. ממש ככה. כי הוא אמר, אם שחקן טלוויזיה, מגיש בטלוויזיה, הופך להיות ראש ממשלה, למה שלא מתאבקת ב-WWE, תהיה שרת החינוך?
שמע, אני צריך לחשוב על מה שאמרת, למה
אתה... הוא לא אוהב את זה, אני יודע.
עשית לי זעזוע המוח במשפט הזה.
אבל יש, היה ראש ממשלה מנחה בטלוויזיה. WWE, בהמשך היא תתמודד למציאות.
אתה מדבר על יאיר לפיד.
יפה אמרת.
כן.
אמרנו, מאיפה ללמוד?
בסדר. אתה יודע שגם, טוב, לא נצלול לזה, חבל. אז ישראל, אמרת את זה, אמריקה נולדה ליום חדש, ואנחנו נסתפק במשפט היפה הזה לסיום, ומאחלים לך יום שקט, ותמשיך ליהנות, ואנחנו נשתמע שוב.
תודה רבה.
בעוד מינויים שיהיו.
תודה, תודה.
בעוד דברים שיקרו. תודה לך, ישראל.
שיהיה לכם ערב נעים, תודה רבה.
תודה.
נפתלי שוקי, שיהיה לכם ערב נעים. תודה, לכם. יום טוב.
תודה, ביי. תודה. ביי. יופי, בוא, שוקי, על מה נשים איזה נעימה לסיום? טוב, אז אני רק פרד במילות פרידה, שעל רקע ככה איזה נעימת סיום. הגענו לסיומה של עוד תוכנית. כולה תפילה, כל השיר הזה הוא תפילה לבואם של החטופים.
שיגיעו במהרה.
שיגיעו במהרה.
וכמה שיותר בהר.
אמן ואמן.
אמן ואמן.
שוקי אברהם.
תודה רבה לך, נפתלי.
אומר לכם לילה טוב, וגם הלילה נישא תפילה לחזרתם של כל החטופים, להתראות בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום, עוד נדע ימים טובים יותר.
לילה טוב.
לילה טוב.
נחכה ונלטן עד שתצטרף, ואז נשיר ברון, נשיר ברון, נשיר ברון. כשתבוא הביתה מן הקור, הביתה אל האור, הלב ירעד כשתבור. מבעד לדמעות תבחין באותיות, לחופש נולד